חדשות כל חי. השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. עם כניסת ישראל לסגר השלישי, מודיע משרד הבריאות כי אתמול הובחנו 7,597 חולים חדשים. שיעור הבדיקות החיוביות עמד על 6% ושתי עשיריות. מדובר על ירידה קלה במספר המאומתים, זה היום השלישי. בבתי החולים מאושפזים נכון לעכשיו 873 חולים בקורונה, שמצבם מוגדר קשה. כך מסר כתבנו צבי טסלר. שר הבריאות יולי אדלשטיין אמר כי עד כה חוסנו 1,700,000 ישראלים במנה הראשונה של החיסון של חברת פייזר. במוצאי השבת, ראש הממשלה נתניהו ושר הבריאות אדלשטיין יהיו הראשונים לקבל את המנה השנייה של החיסון של חברת פייזר. מחקר של החברה ואוניברסיטת טקסס העלה כי החיסון של החברה יעיל נגד הזנים החדש של הקורונה מבריטניה ומדרום אפריקה. צוות החוקרים של מכון ויצמן בראשות הפרופסור ערן סגל, שמנתח את נתוני התחלואה בישראל, העלה כי ייתכן שניתן לזהות סימנים ראשונים לתחילת הבלימה בתחלואה, ואולי אפילו להשפעת החיסונים. אתמול בישר ראש הממשלה נתניהו על כך שבשבוע הבא יגיע משלוח נוסף של חיסונים של חברת פייזר, והבטיח כי כל האזרחים מעל גיל 16 יוכלו להתחסן, והעריך שעד פסח ישראל תצא ממשבר הקורונה הראשונה בעולם. נזכיר כי ישראל נכנסה הלילה לסגר במסגרת התקנות החדשות והמחמירות שיהיו בתוקף במשך שבועיים. נסגרה מערכת החינוך כולה למעט החינוך המיוחד, תתאפשר יציאה מהבית למרחק של קילומטר בלבד, התקהלות בשטח סגור תותר עד 5 אנשים ובשטח פתוח עד 10. כמו כן הוטלו מגבלות על מקומות העבודה. בהתאם לתקנות, כל קווי התחבורה הציבורית יפעלו בתפוסה של כ-50%. המשטרה תציב עשרות מחסומים בכל רחבי הארץ במהלך כל שעות היממה. המשטרה מדגישים כי הפעם יחמירו את האכיפה ויבצעו בדיקות קפדניות. לראשונה מאז הבחירות הודה הנשיא טראמפ בתוצאות הבחירות. בסרטון שפרסם הלילה הבהיר טראמפ כי הוא מתמקד כעת בהעברת השלטון בצורה מסודרת. זה רגע להחלמה ופיוס, הדגיש הנשיא, וסיים כי זה היה כבוד של חייו לשרת כנשיא. על המאומות באלימות בגבעת הקפיטול הוסיף הנשיא כי הוא מתנגד לאלימות. מאות צעירים הפגינו אמש בתל אביב מול ביתו של השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה, במחאה על מותו של הנער אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, במהלך מרדף משטרתי בבנימין. בצומת עזריאלי ניסו כמה מפגינים לחסום את הכביש, אך כוחות המשטרה פינו אותם באמצעים לפיזור הפגנות. זמני השבת, פרשת שמות. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 4:16, בבני ברק והמרכז בשעה 4:30, בחיפה ב-4:20 ובאר שבע ב-4:35. צאת השבת בירושלים ב-5:32, בבני ברק והמרכז ב-5:34, בחיפה ב-5:31 ובאר שבע ב-5:36. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-6:10, בבני ברק והמרכז ובחיפה בשעה 6:06, ובבאר שבע ב-6:11. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית, היום יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז, ממחר ועד ליום שלישי, ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.
מספללים, רפואנו השם, מאמינים לישועות, חוקי ביסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
אנה ויטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בשם חנה, העובדת הסוציאלית של ארגון יד עזרה ושולמית, אני רוצה לייעץ לכם שעל מנת להגיע לשיפור התפקוד האישי והחברתי של הילד, צריך לעבוד ולטפל. מתוך ניסיון של למעלה מ-10 שנים בתחום, היא ממליצה, אם יש לכם או לילדיכם קושי, קשו לעזרה. אל תזניחו. התעלמות מקשיים לא פותרת אותם.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
שעה
שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. בעוונותינו הרבים גורשנו מהיכל השם כבר פעם שלישית. מי לא ישבר ליבו לצאת מחוץ לכותלי בית הכנסת ולהתפלל בשברון לב? כואב הלב מאוד. הבוקר התפללנו מחוץ לכותלי בית הכנסת. איך נוכל ככה להמשיך? לאן נגיע? מה הסוף? אף אחד לא יודע. אנחנו יודעים שיש מנהיג לבירה. אנחנו מאמינים בני מאמינים ששום דבר זה לא סתם. לא יד המקרה. כלשונו של הרמב״ם, שמי שאומר שזה יד המקרה הוא אדם אכזר. ומי שיש לו לב מבין שהקדוש ברוך הוא עושה את ההנהגה בבריאה כולה לפי מעשינו. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. אז אם הורחקנו מהיכל השם, אדם חייב לפשפש במעשיו. מאוד מאוד צריך להשתדל בימים הקרובים. כל אדם ואדם, בין מי שיש לו את האפשרות לצאת מביתו, ובין מי שאין לו כל כך את האפשרות, להשתדל לנצל את הזמנים האלה, ללמוד תורה ככל האפשר. אין כמו לימוד תורה. התורה אגוני מגנה ואצולי מצלה. ליבי ליבי על הנוער, אלו הבחורי ישיבה הצדיקים שבעוונות הרבים מבטלים אותם מלימודם. הורים שיש בהם דעת ותבונה יודעים איך לאסוף את אותם השברים כדי ליצור מהם תמונת פאזל שלמה. הורים שלא כל כך דעתנים, מה יוצא עם הילדים האלה? בעוונותינו הרבים יוצאים מכל מסגרת, יוצאים מכל חברה נכונה, והשם ירחם לאן הם מגיעים. כמה צריך להרבות בימים אלה בתפילה אישית, כל אחד ואחד, לא רק על עצמו, בעיקר על כלל ישראל, בעיקר על בחורי ישראל, בחורי הישיבות, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות. זה משבר איום ונורא. אל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. להיות מגורש מבית חיינו, בית חיים שממנו שואבים חיות לכל הבריאה. הייתכן שנהיה אדישים ונאמר מקרה, נאמר עוד מעט זה ייגמר, חיים באשליות כאילו שיש משהו שיכול לסגור את הקשיים שבהם אנחנו עומדים ומתמודדים איתם. כל אחד ואחד יחשוב, לתכנן את מעשיו, להישמע לכל הרופאים זה בוודאי, להישמע לכל הרעות זה בוודאי, אבל מעבר לזה, לדעת שאם השם לא ישמור עיר שב שקט שומר, כל אחד ואחד במקומות שבהם הוא נמצא, להרבות יותר ויותר בחסד, באהבת הבריות, בקירוב לבבות עד כמה שאפשר, ובעיקר כלפי אלו שפגעו בו, שעשו לו דברים לא טובים, להם הוא מוחל ומנקה את ליבו לגמרי. הקדוש ברוך הוא מצטער כשיש פירוד בינינו. לכן ככל השאר, כמה שרק בידינו הדבר, ננקה את הלב, להפוך אותנו להיות כאיש אחד בלב אחד, והקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים ירחם עלינו ויסלק מאיתנו את המגפה, ונזכה לישועה גדולה. כן, בבקשה לשיחה.
בוקר טוב, כבוד הרב.
בוקר טוב.
רציתי לשאול שתי שאלות ברשותך. שאלה ראשונה, לגבי יום שישי בערב, כשאחרי שאומרים במה מדליקין, נהוג להגיד קדיש, ואז אחר כך יש דבר תורה ושוב פעם אומרים קדיש. שאלה אם צריך להגיד פעמיים קדיש, או שאפשר לשמור את הקדיש הראשון לחכות איתו, ואחרי הדבר תורה להגיד קדיש על שניהם. ואני רק רוצה להעיר הערה שיש כאלה שכל השבוע להם לא בבית כנסת, וצריכים להגיד קדיש, וזו הזדמנות שלהם להגיד קדיש, אם זה גם שייך.
קודם כל, את הרצוי. אסור לנו להרבות בקדישים, ולכן סוף מעשה במחשבה תחילה מתכננים נכון איך לנווט את אמירת הקדיש בזמן ובמקום הנכון. אני מדבר בעיקר על הציבור הספרדי, שנוהגים לומר במה מדליקין, אלא שיש מנהגים שונים. אם מתפללים מוקדם, הכוונה לפני השקיעה, מתפללים בפלג המנחה, למשל, בפרט בתקופה הזו, יש מניינים רבים שמתפללים בפלג המנחה, אומרים את השישה מזמורים, מלכו נרננה עד מזמור לתודה, לאחר מזמור לתודה, אומרים במה מדליקין, קדיש על ישראל, ואז עומדים ואומרים מזמור לדוד, לך דודי, מזמור של יום השבת, וחצי קדיש שלפני ערבית. עד כאן זה אלה שמתפללים מוקדם, להם בדרך כלל גם אין מי שיאמר דבר תורה. בקהילות שמתפללים כסדר רגיל, סמוך לשקיעה, כמו היום למשל בסביבות השעה 4:30, מתפללים מנחה, אלה מתפללים מנחה ומיד בגמר עלינו לשבח, מתחילים בקבלת שבת, מזמור שיר ליום השבת, מזמור לדוד אבולה השם בן האלים, אחרי כן לך דודי. יש נוהגים בין בואי קלה למזמור שיר ליום השבת, מתיישבים ואומרים במה מדליקין, ויש מנהג לומר קודם כל את מזמור שיר ליום השבת, ואחרי מזמור שיר ליום השבת אומרים במה מדליקין, יושבים כמובן, ולאחר במה מדליקין חוזרים שוב פעם לומר מזמור של יום השבת, להסמיך אותו לתפילת ערבית. שני המנהגים, שלושת המנהגים, כולם מצוינים, כולם טובים. אלא שכיוון שאסור להרבות בקדישים, אנחנו מנווטים את הדרשה של הרב באותה קהילה, לומר אותה אחרי במה מדליקין. בדרך כלל הקהל אחרי אמר רבי אלעזר, מיד קמים לומר קדיש. לכן, לא אומרים אמר רבי אלעזר, מסיימים בתום נינת החמין, אז הרב עומד ודורש, סיים את הדרשה במקום רבי חנניה, אומרים אמר רבי אלעזר, מסיימים, ואז האמירת קדיש היא פעם אחת, לאחריה מזמור של יום השבת, כדי שעל זה נוכל לומר חצי קדיש. אם לא אמרו מזמור של יום השבת, אם הדרשה נעשתה אחרי מזמור של יום השבת, אמרו קדיש אחרי הדברי תורה של הרב, אסור לומר את החצי קדיש לפני ערבית. זה נכון בכל ימות השבוע, וזה נכון גם בערב שבת. עם כל המעלה שיש באמירת הקדיש בערב שבת, בעמידה, בקבלת תוספת נפש, תוספת הראשונה שיש בקבלת שבת, סליחה, תוספת רוח, התוספת נפש נאמרת בבואי קלה. זאת אומרת שבכל מצב, באמירת הקדיש הזה יש מעלה מיוחדת, ובכל זאת, אם אמרו קדיש על ישראל אחרי דברי תורה, ומיד מתחילים ערבית, אין שום דבר בינתיים, אסור להרבות בקדישים, אין רשות לומר שם, אפילו פסוק שתיים, כדי שנוכל אחריו לומר את החצי קדיש, גם זה אסור.
אז, אבל במידה, וכמו שהרב אמר, כן אמרו, אמר רבי אלעזר, ואחר כך כן אמרו דברי תורה, ואמרו קדיש, אמרו רבי אלעזר ואמרו קדיש, אחרי זה הרב דיבר, האם כן יגידו במקרה הזה קדיש או לא יגידו?
סליחה, אני לא רוצה לענות. אני עניתי כבר תשובה, ואני לא רוצה לענות דברים שמסבכים כל מיני קהילות. אני נתתי את ההמלצה, מדברים עם הרב, שהרב הוא זה שבעל הסמכות לנווט את הקהילה, לבקש ממנו שהדרשה שלו תהיה לפני אמר רבי אלעזר, כדי לא להרבות בקדישים, פשוט. יש גם קהילות כל כך נוהגים לא נכון. אחרי הדרשה של הרב אמרו קדיש, ואז מתחילים פתח אליהו, ושוב קדיש. למה? זה לא נקרא להרבות בקדישים? זה שוב דברים שהם לא נכונים.
אוקיי, ועוד שאלה קצרה ברשות הרב. רציתי לשאול, שמעתי באיזושהי דרשה שהייתי שיש בהם גרעיני חמינייה, מבחינת התקשרות של בעיה של תולעים וכאלה, מה הרב אומר בעניין?
המציאות קובעת, לא צריך הרבה להיות דעתן ומבין. אם זה דבר שישב במדף הרבה זמן, אז הוא מטליע, כמו כל קטניות. אם זה חדש, אם זה דבר שנשמר במקום שלא מטליע, אז הוא לא מטליע. לוקחים אחד, שניים, מפצחים ביד. אם רואים שהוא נקי, ממשיכים לאכול.
חזק וברוך, תודה רבה.
תזכו למצוות. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
שאלה אחת הרב לגבי הנחת פילין שמניחים בין השתבח ויוצר. האם זה נכון לומר לאחר הנחת הפילין, לפני הקדיש עצמו פרשה להתקדש לכל דחור, או עדיף לומר זה לפני יהי חסדך?
לא הבנתי, איזה יהי חסדך?
אחרי שמסיימים את התחנון.
הפרשת קדש לי כל בכור נאמרת בדרך כלל מיד לאחר הנחת התפילין. זאת אומרת, אם אנחנו מתפללים בשחרית את ה... ותתפלל חנה או אלוהינו, לפני שאני מתחיל ותתפלל חנה או אלוהינו, אני אומר את שתי הפרשיות קדש לי והיה כביחה. אלו שבדרך כלל מתפללים ואומרים את הזמירות ללא תלית ותפילין כי לא הגיע הזמן, בתקופה הזו, מותר להתחיל להניח תלית ותפילין דווקא ברבע לשש והלאה. מי שמברך על תלית ותפילין לפני רבע לשש בתקופה הזו, קרוב להיות ברכותיו לבטלה. כל אלו שמסתמכים על עלות השחר של 90 דקות, הם טועים ומתאים בניגוד גדול לדעת מרן השולחן ערוך. אף אחד לא יכול לומר זה מנהג. מי מכניס את עצמו לברכות לבטלה, ואומר זה מנהג, זה ברכות לבטלה. אז ברבע לשש צריך להניח תפילין. אי אפשר לומר את השתי פרשיות קדש לי והיה כי ואכל ללא התלית ותפילין. לכן, האפשרות היחידה, כמו שאדוני מצייר, שאם מניחים תלית ותפילין בין השתבח ליוצר, יאמרו את שתי הפרשיות לפני יהי חסדך אשרי של הובא לציון. אבל אם לא אמרו, זה לא מעכב. בפרט כשהקהל ממהרים לצאת לעבודתם, אין צורך כלל בעיקר לומר את שתי פרשיות האלה, זה לא מעכב. אפילו אמירת שמע ישראל זה רק ליותר טוב. מי שהניח תפילין על גופו דקה והוריד אותם, קיים מצוות הנחת תפילין. הקבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות, שזה שמע והיה עם שמוע, זו תוספת. זה קבלת עול שמיים, מלכות שמיים ועוד קבלת עול מצוות, אבל זה לא הדבר המעכב. לכן, מי שלא יכול לומר את שתי הפרשיות, שלא יאמר. מי שיכול לומר, תבוא עליו ברכה.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
אני על הקו הרב?
כן.
שתי שאלות בבקשה הרב. האם שריות של אוכל בשבת מותר לתת לחתולים ברחוב ולזרוק להם את זה?
בדברי רבותינו המקובלים יש מעלה חשובה מאוד מאוד למאכלי השבת, ולכן הם מציינים בעיקר את הפרוסת לחם שבה קיימנו את ברכת המוציא. הפרוסת לחם הזו עליה ברכנו, איך אפשר לבזות אותה ולתת את הפרוסה הזו לבעלי חיים.
לא, אבל,
הבנתי, לאט לאט. אבל יתר המאכלים שנמצאים בשולחן, והם נזרקים או להשפעה או לתת לבעלי חיים, אפשר לתת לבעלי חיים.
יפה מאוד. עכשיו, בבנייני רחובות עושים ברכת לבני המשכנזים לפני הזמן של הספרדים. האם מותר להצטרף לפני למשכנזים או לעשות יחיד אחר כך?
קודם כל אני אענה תשובה פשוטה, אסור. עכשיו התשובה יותר מורחבת.
כן.
השבת הזו היא שבת מברכין, מנהג האשכנזים לציין את המולד. לאשכנזים יש עניין חשוב מאוד לציין את המולד, כדי לדעת בדיוק מתי מותר כבר להתחיל את ברכת הלבנה. במספר שעות של לפני המולד ואחרי המולד, אם לא נשלמו שלושה ימים מלאים, קשה מאוד מאוד לזהות ולהנות את הלבנה כמו שצריך. ולכן, לא מברכים אם לא עברו שלושה ימים מלאים. אפילו בשעות. עד כדי כך. זה למנהג האשכנזים. לספרדים לא היה מעולם מנהג להזכיר את המולד. חדשים מקרוב באו, כולל תלמידי חכמים, שממליצים ולא יודעים איזה מכשול הם מכשילים את הרבים בתוספת המיותרת הזו לספרדים. למה? בפתיחה, השבוע הזה המולד יהיה ביום רביעי בערב. הם כותבים, מציינים את השעה. על יום רביעי בערב אפשר לברך את ברכת הלבנה יום רביעי בעוד שבוע. לא השבוע הקרוב, בעוד שבוע ביום רביעי בערב יהיה כבר ליל החט בחודש, אחרי שבעה ימים, אפשר כבר לברך את ברכת הלבנה. השאלה מתי? אנחנו לא מברכים לפי השעון. אנחנו מברכים לפי הזמן של חושך. לכן במוצאי יום הכיפורים מברכים ברכת הלבנה, במוצאי תשעה באב לא מברכים. כי במוצאי תשעה באב מסיימים את תפילת ערבית מוקדם, עדיין אור היום מאפיל על אור הלבנה, עדיין אין הנאה מאור הלבנה, לכן דוחים את הברכה ליום אחר או באותו לילה בשעה מאוחרת יותר. לעומת זה, בימים רגילים שאין תעניות ואין שום דבר, מותר לברך את ברכת הלבנה רק כאשר יאותו לאורה, דהיינו שיש הנאה מאורה. חשוך נהנים, לא חשוך לא נהנים, לכן השעון לא מדבר אלינו. אם חסר לי 10 דקות או רבע שעה, או אפילו 2-3 בחורף, אני אקדים ואברך באותו ערב את ברכת הלבנה, ולא אחוש לא לדקות ולא לשעות, גם אם זה מספר שעות של אותו ערב. זה לגבי ליל השמיני והלאה, אחרי 7 ימים. זה נכון גם לגבי הסיום. הזמן של סיום ברכת הלבנה לא תלוי בשעה של המולד. הזמן של סיום ברכת הלבנה הוא בליל ט"ו. אם כך, מה הועילו חכמים בתקנתם להוסיף לומר את המולד? איזה תוספת זו? למה מוסיפים? למה מודיעים? זה רק גורע. לכן מיותר לגמרי בשבת זו, שיש לנו את שבת מברכין, לא אומרים את המולד לספרדים כלל ועיקר. לאשכנזים בוודאי שיש טעם ויש היגיון. לספרדים זה דבר מיותר, אין לומר את המולד כלל ועיקר. לצערי אני רואה הרבה דברים שמעתיקים מהאשכנזים ולא מבינים שיש הבדלים במנהגים.
שהרב, עוד שאלה קטנה בבקשה, מים חמים שאחרי הפסקת חשמל מותר להשתמש בהם או אסור?
אם זו הפסקת חשמל של הרחוב כולו, השכונה כולה, אפשר. אבל אם זה מים חמים של דירה פרטית, לא.
תודה רבה רב, שבת שלום.
שבת שלום. כן, נצא להפסקה בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
הוא חי תמיד איתי.
כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22. אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות, כפוף התקנון.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד.
שלום דוקטור, כבר אמצע הלילה ולמיכל יש חום גבוה.
בלי לחץ, שולח לכם הפנייה למוקד רפואה דחופה. תרגישו טוב.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם. מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
שחייה התחסנתם? חוזרים ובגדול. פסח במופתא ברומניה. חופשה יוקרתית ובריאותית. לפרטים 03-9641-555 03-9641-555 או באתר מופתא.org.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
ברת אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה לתת לכם טיפ מירונית, מטפלת רגשית באומנות העובדת עם הילדים בבית החם. העבודה עם הילדים על ידי חומרי יצירה פותחים את ליבם, ובכך מגלים את נסתרות הילד, מה קשה ומפריע לו. טיפול רגשי על ידי אומנות נותן כוחות ועוצמות לילד. דעו, תוצאות העבודה והיצירות של הילדים משקף אותם מבפנים, וכך ניתן לסייע להם.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה, לשיחה.
שלום, כבוד הרב, בוקר טוב.
בוקר טוב ומברך.
חזק וברוך על התוכנית. יש לי שאלה, בבוקר, בשבת בבוקר, שאני מסיים להתפלל, עד הקידוש אסור לשתות, שתייה חמה, נכון?
לפני הקידוש לא אוכלים ולא שותים.
ואם בני הבית עדיין ישנים, ואני רוצה לשתות, אז חייב לעשות קידוש?
נכון.
למרות שאני לא שב לסעוד?
תעשה לעצמך קידוש, תאכל כזית של עוגה, ותמתין. כשהם יתעוררו, תחזור שוב על הקידוש עבורם, ואז תשב לסעוד בפת. כלל גדול תיקח לעצמך, אין קידוש אלא במקום סעודה. סתם קידוש ולאחריו כוס קפה, זה לא נחשב קידוש. הוא לא יצא ידי חובת קידוש. האכילה של עוגה בכמות של כזית, 27 גרם לפחות, זו נחשבת סעודה, והקידוש למפרע יוצא בו ידי חובה, כיוון שהוא אכל באותו מקום את הכזית של העוגה.
אז מותר לעשות קידוש פעמיים, לפי מה שהרב אומר.
גם שלוש פעמים, אין שום הגבלה.
טוב, אוקיי.
כל טוב, שבת שלום. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
בוקר טוב, הרב.
בוקר טוב.
רציתי לשאול את הרב, אם אני נמצא לפני ברוך שאמר בתפילה בבוקר, ויש לי זמן לנץ, או שיש לי זמן עד שיבוא המניין, אם מותר לי ללמוד בקול לעצמי.
מותר ללמוד תורה לפני תפילה, לא משנה איזו תפילה, גם בקול ולא רק בלחש, אלא שבזמן שזה מפריע לאחרים, צריך להרחיק את עצמו ולא להפריע. ובפרט בעת שקוראים את פתח אליהו, בבתי כנסת לא מעטים אצל הספרדים, מתחילים את התפילה באמירת פתח אליהו מתוך טעות, שחושבים שפתח אליהו זה חלק מהתפילה, לא היה ולא נברא. אין שום שייכות בין פתח אליהו לתפילה. אמירת פתח אליהו נועדה לאנשים בטלנים, שאין להם שום דבר אחר לקרוא ולהבין, כדי שלא יתבטלו, נמצאים בבית הכנסת, מתכנסים הציבור לפני הזמן של התפילה, שלא ידברו דברים בטלים, אומרים עבורם את פתח אליהו. אבל אם יש דרשה, שיעור תורה, דברי תורה שמבינים, זה לא נכון להפסיק את שיעור התורה רק בשביל לומר את פתח אליהו. זו דעה לא נכונה, הנהגה לא נכונה, ממשיכים את השיעור תורה עד לזמן של התפילה ואז מתפללים. אם כן באותה שעה שאתה רוצה ללמוד תורה לעצמך, יש קריאה של פתח אליהו, תלמד בקול. אם באותה שעה יש דרשה של תלמיד חכם, אפילו בלחש אסור לך לקרוא, כדי לא להפריע, כדי לא להראות זלזול בדברי התורה של אותו תלמיד חכם, לא מוצא חן בעיניך הדברים שלו, לא מעניין אותך הדברים שלו שהם פשוטים ויותר מדי ידועים, לך לך בצד מקום שלא נראה, תסתיר את הספר, שלא יהיה בולט, שלא ייראה, שלא יהיה פגיעה בתלמיד חכם, יהיה אשר יהיה, בישיבה בצד אתה לא פוגע באף אחד, בהסתרת הספר אתה לא פוגע באף אחד, שם תוכל לשבת לקרוא בלחש, לא לקרוא בכל רם.
הרב, אני הבנתי מה שהרב אומר, אבל אני התכוונתי אם אני אחרי הודו לפני ברוך שאמר, אם מוצא, אם זה לא נקרא הפסק או...
לא, לא, זה לא הפסק. אפילו אחרי השתבח יש מקום להקל.
אז אפשר כאילו קדשתי להקל ויאכל להגיד שמה?
אם אתה רוצה, תאמר, אתה רוצה, תלמד, מה שנוח לך. לפני ברוך שאמר מותר הכל. כן.
יש לך כוח לרב.
ברוך תודה. כן, בבקשה לשיחה.
שלום
שלום וברכה.
שלום וברכה, שבת שלום, שכוח על התוכנית. הרב, יש לי בקשה, שאלה. לגבי מה שהרב אמר בפתיח, המניין שיפנו היום ברבים בחוץ, נוצר מצב שיש מבוגרים ויש צעירים. עכשיו, בחצר קר מאוד. עכשיו, מה שעושים בחזרה, אז חלק נכנסים בפנים, חלק נשארים בחוץ. אני הצעתי אולי, אני רוצה לשאול את הרב, נשארי לא לעשות את החזרה, בגלל שבאמצע ארמון נכנסים, זאת אומרת, אנחנו נשארים איזה 4-5 בחוץ והשאר בפנים. השאלה אם כדאי לעשות חזרה גם במצב כזה או ש... או שלא.
ראשית אני אענה על העיקרון. עד מתי אפשר לומר חזרה? עד שיש במקום רוב מניין לפחות. זאת אומרת, התחלנו את החזרה, היו 10, היו יותר מ10. אחרי הקדושה, חלק מה10 עזבו. זה לא משנה אם נכנסו אל בית הכנסת, אם עברו את המחיצה, את הגדר שקיימת, בכל מצב, כיוון שאין 10 נוכחים במקום, לכאורה אתה לא יכול להמשיך את החזרה, אבל כיוון שהתחלנו בהיתר, מותר לך להמשיך בתנאי שרוב המניין עדיין נמצא במקום. רוב המניין זה 6-7 לפחות. האנשים שקשה להם יכולים להיכנס אל בית הכנסת, בחלון פתוח הם שומעים את כל החזרה ואת הקדישים, וזה בסדר. יש מניין בשעה שמתפללים במקום, הכל מצוין. אין מניין עד 7 להשלים את התפילה, את החזרה, אפשר ב6-7, אבל לומר קדיש אחרי החזרה, לא משנה איזה קדיש, לא ניתן אלא אם כן עומדים במקום 10 אנשים. אם אין 10 במקום, אין השראת שכינה, אין אפשרות לומר דברים שבקדושה. אנחנו דיברנו על כך בסגר הראשון, שכל אותם שמתפללים במרפסות, שאם אין במקום 10 אנשים ביחד, יחד פירושו גם במרחק של 2 מטר אחד מהשני, אבל אין מחיצות ביניהם. המקום הוא פתוח, איזה מגרש, איזו גינה, איזה חצר, שיש אפשרות לקיים מניין של 10. וכל היתר נמצאים במרפסות, בכל מיני מקומות מרוחקים עם מחיצות. אלה יכולים להיחשב כמתפללים בציבור, הועיל ויש 10 נוכחים במקום אחד. אבל אם באמצע החזרה נטשו את המניין יותר מ5 אנשים, ונשארו 5 אנשים, ואין יותר 6-7 אנשים, אין אפשרות להמשיך את החזרה. המעשה בגמרא ממחיש לנו את המציאות הזו. רבי יהודה הנשיא הכריז על יום תענית והוריד לפני התיבה את רבי חייה ושני בניו. כשהגיע רבי חייה למשיב הרוח, התחיל הרוח לשבת, לנשב. כשאמר מוריד הגשם, התחיל לרדת גשם. נעשה רעש בשמיים, איך עוד מעט הוא יגיד מחיי המתים ויקומו המתים לתחייה, צריך להפריע לו. שלחו את אליהו הנביא בדמות דוב של אש, והפריע, ונתפזרו הקהל, ונשארו על התיבה דווקא רבי חייה ושני בנה, ולא יותר. היה נאלץ להפסיק את התפילה. כיוון שאומנם הוא התחיל ביתר, אבל כרגע אין אפילו רוב מניין. היה נאלץ להפסיק את התפילה, ואפילו באמצע הברכה. זאת אומרת, צריך להקפיד מאוד שיהיו תמיד לפחות רוב מניין באותו מקום. הדבר מצוי בכל ימות השנה במניין מצומצם, הכהנים יוצאים כדי ליטול ידיים, באותה ברכה 2 שהם יצאו החוצה אין מניין. בכל זאת התחלנו בהיתר, מותר להם לצאת, ליטול ידיים ולחזור מיד כדי שישארו במקום בשעת נשיאות כפיים. כל זה הסברתי איך לעשות לך תחילה. קשה מאוד, אי אפשר לעמוד בחוץ, יאמרו עמידה אחת בכל רם, מחוסר ברירה.
של כוח, הבנתי, אפשר עוד שאלה, בבקשה, אני בן 51, אני לא מחלות, אני לא כלום, עובד בית חולים, האם אני צריך להתחסן?
זו לא שאלה הלכתית, לגמרי לא שאלה הלכתית. השאלה העקרונית, האם לעשות חיסון או לא, כן. אנחנו הולכים על פי הוראות הרופאים, הם המומחים. החיסון אינו מזיק, כך דעת רוב ככל הרופאים. וממילא, אם זו דעת רוב ככל הרופאים שהם המומחים, שעל פיהם אנחנו הולכים, ממילא עושים. השאלה אם לרוץ ולהתחסן מהר ולהידחק, או כאשר יגיע הזמן, קיבל זימון, הולך ומתחסן, זו הדרך היותר נכונה, כל אחד לפי המציאות שבה הוא חי.
הבנתי. תודה רבה רב, יישר כוח.
שיהיה בריאות לכלל ישראל. שבת שלום.
אמן, שבת שלום.
כן, בבקשה על השיחה הבאה.
כבוד הרב, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אדם נמצא בכולל, וצריך כמה פעמים לצאת לשירותים. ויש לו כוס קפה שהוא צריך לברך לשתות. אחר כך יוצא והשירותים נמצאים מחוץ לכל, מקום פתוח. האם כל פעם שהוא חוזר צריך לברך עוד פעם על הקפה?
נחלק את התשובה לשני חלקים. התשובה הראשונה יש בתוך הבניין, והתשובה השנייה מחוץ לבניין.
כן, מחוץ.
כאשר מדובר בתוך הבניין וכאשר מדובר מחוץ לבניין, יש כניסה לשירותים, היא הפסק לגבי ברכה שהכל, העץ, האדמה, כיוון שהם ברכות שברכת האחרונה, ברכתם האחרונה בורא נפשות, הכניסה לשירותים נחשבת כהפסק. כך פסק אבי מורי. והטעם לסברה שלו, כיוון שאתה לא יכול להיכנס עם דברי מאכל לתוך השירותים, ההימנעות מהכניסה עם המאכל לתוך השירותים נחשבת כהסח הדעת. הדין דומה להבדיל לתפילין וציצית. אדם שמתפלל שחרית ונאלץ לצאת לנקביו, הוא חולץ את הטלית ותפילין וחוזר ולובש אחרי שהתפנה. על הטלית הוא לא יברך, על התפילין הוא חוזר לברך. כי אם הטלית הוא יכול להיכנס לשירותים, בטלית אין שום קדושה. אנחנו נוהגים להסיר את הטלית, כי היא מיועדת לתפילה. לכן משתדלים להסיר אותה, אבל זה לא דין, זה לא מחייב. מותר להיכנס עם הטלית לשירותים. לעומת זה התפילין שיש בהם שמות קודש, אי אפשר להיכנס איתם לשירותים, זה נחשב הפסק. לכן חוזר מהשירותים מתעטף בטלית בלי ברכה, ואילו עם התפילין מברך עליהם, חוזר לברך עליהם. אם כך הדין גם לגבי ברכות הנהנין. ברכות הנהנין שברכתם האחרונה בורא נפשות. שאת הברכה הזו אפשר לברך בכל מקום שהוא נמצא, ולאו דווקא במקום שבו הוא התחייב בברכה. לכן זה נחשב כהפסק, כשחוזר למקומו, חוזר לברך ברכת שהכל העץ האדמה. לעומת זה, מי שאוכל עוגה, או פירות שבעת המינים, שהברכה שלהם מעין שלוש, וכל שכן אם הוא נמצא באמצע הסעודה של פת, שהברכה האחרונה היא ברכת המזון, בין אם זה ברכת המזון ובין אם זה מעין שלוש, כיוון שראוי לברך את הברכות האלה במקום האכילה, לכן היציאה לשירותים מאלצת אותו לחזור לאותו מקום. זה לא יחשב כהפסק ולא יחזור שוב לברך.
זה דווקא לשירותים או אפילו אם הוא יוצא לחצר הפתוחה?
חצר פתוחה של בית כנסת, של בית, נחשבת כאותה רשות ואין בה היסח הדעת. זו טעות לחשוב שכיפת השמיים נחשבת כהיסח הדעת. יציאה לרחוב ששם הוא פוגש אנשים זה היסח הדעת. יציאה לחדר המדרגות שבה הוא פוגש שכנים זה נחשב כהיסח הדעת. אבל כשהוא נמצא ברשותו, ברשות חברו, במקום אחד, גם אם זה חצר או מרפסת תחת כיפת השמיים, זה לא יחשב כהיסח הדעת.
אפילו שזה לא מוקף מחיצות או משהו, שם חצר של כזה בחוץ.
כל מה שסמוך לאותו בניין נחשב כחלק מהבניין.
עד כמה סמוך?
טוב, תמדדו לבד, אני לא יודע לענות.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה.
עכשיו, מועיל כוונה? מועיל כוונה?
לא, לא מועיל כוונה. לא צריך גם לכוון, זה מיותר. כן, נצא להפסקה בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
במלאת 15 שנים לפטירתו של גדול המקובלים הרב יצחק כדורי זכר צדיק וקדוש לברכה, ביום שלישי ב-4 אחר הצהריים תתקיים עצרת התעוררות בישיבת המקובלים נחלת יצחק במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הראשון לציון הרב שלמה עמר, השר הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים. האירוע יעבור בשידור חי באתר ערוץ 2000. למחרת ב-11 בבוקר נעלה לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. יעברו לפני התיבה הרב יעקב עדס והרב יוסף כדורי. ההתכנסות על פי הנחיות משרד הבריאות. לפרטים 1-800-800-757.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
אבא ואמא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
חמה ויטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יום יום אני פוגשת את ילדי הבית החם. המפגש איתם והדאגה לצרכים שלהם מחדיר עד כמה ילד זקוק לרגישות והבנה עמוקה. פרגון, מחמאה ומילה טובה משריש ביטחון עצמי חזק לילד שילווה אותו עוד לשנים רבות.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
המוטציה הבריטית עורבת בכל פינה ומדביקה בקצב מסחרר. מה עושים? נזהרים ונשמרים. גדולי ישראל בקריאת חירום. על מנת למנוע סכנה, חולי ומחאוב ושלא ייגרם ביטול תורה ותפילה בציבור, יש להתפלל בחצרות ובמקומות פתוחים. אין להתקהל באופן מסוכן ויש לקיים שמחות רק על פי הכללים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22, אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה לשיחה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אנחנו מתפללים בחצר בית הכנסת ויש גדר ברזל שמפרידה בין 5 אנשים ל-5 אנשים.
אסור.
לחיצה?
כן.
עכשיו, אם יש פתח באמצע?
זה לא יעזור. צריך שיהיו 10 מכונסים במקום אחד.
והברזל אפילו שהוא פתוח. זאת אומרת, יש הבדל של...
הבנתי, גם אסור.
ומי שאומר קדיש צריך דווקא בתוך 10 גם.
נכון.
תזכו למצוות, שבת שלום.
בבקשה, תזכה לעשות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה. בינתיים אני אענה על שאלה מהאתר, האם צריך לנפות סולת? כן, צריך לשטוח, לפזר את הסולת על משטח לבן, להסתכל טוב טוב אם אין קיבוץ של כדורים, שהכדורים מראים סימן של התלעה, לראות שאין נקודות שחורות שגם זה סימן להתלעה, אם הכל נקי אפשר להשתמש. כן, בבקשה לשיחה.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
תודה רבה לתוכנית. הרב, ברשות הרב, אני חולה מאומת, ואני אוכל את הסעודת שבת בחדר שלי, ואני מסתם, אני לא אראה את הנרות שאשתי מדליקה בבית. אמן יצא להדליק את הנרות שבת בחדרי? אם כן, עם ברכה?
לא ולא. הדלקת הנרות של האישה מספיקה, ותאמר לה שתכוון גם על החשמל שאתה מדליק בחדר, מסתמה יהיה לך חשמל בחדר, שהיא תברך על הנרות בזמן ההדלקה, ולאחר מכן אתה תדליק את החשמל בחדר, תשמע את הברכה מפיה, ותדליק מיד אחרי כן את החשמל.
שר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה ורפואה שלמה. כן, האם תבניות אלומיניום חד פעמי חייבים בתבילה? אבי מורי כתב לחדש, שהואיל והפוסקים האחרונים מחשיבים את הכלי החד פעמי ככלי, נפקא מינה לנטילת ידיים, נפקא מינה לברך עליו את הברכה של קידוש, או כל מיני ברכות שזה נחשב כוס של ברכה, אם זה כלי, מה ההבדל בינו לבין שאר הכלים? נכון אמנם שהוא מיועד לחד פעמי, אבל יש אפשרות לשטוף אותו ולהשתמש פעם שנייה. לכן, ההטבלה של כלי אלומיניום חד פעמי צריכה להיות, אבל כיוון שזה חד פעמי, תובלים אותו בלי ברכה. יש היום בארץ שני סוגים שהם בהכשר בדת העדה החרדית, חותמת הבדץ של העדה החרדית, צריך להתבונן אם זה תוצרת הארץ או תוצרת חוץ. בדרך כלל על האריזה כתוב אם זה תוצרת הארץ או תוצרת חוץ, ולכן מתייחסים בהתאם. אם זה תוצרת הארץ, לא צריך תבילה, אבל אם זה תוצרת חוץ, מטבילים בלי ברכה. מה עדיף, להתפלל במניין פועלים או בנץ באמצעות הרדיו? התפילה בהנץ החמה באמצעות טלפון או רדיו עדיפה על פני תפילה במניין פועלים, כי כאן וכאן הוא נקרא מתפלל בציבור. אבל התפילה של מניין פועלים היא דעבד, התפילה לאחר הנץ החמה זה לכתחילה. ומי שמתפלל באמצעות הטלפון לכוון את עצמו יחד עם הקהל, נחשב כמתפלל בציבור. לכן זה עדיף יותר בתפילה לכתחילה עם ציבור, על פני מניין פועלים שזה רק בדעבד. האם ניתן להכשיר לפסח שיש מסוג קיסר? קשה מאוד, כיוון שאנשים חוששים שהוא עלול להתבקע. בשפיכה של מים רותחים מכלי ראשון הוא מתקלקל. לכן, לא כדאי להכשיר, אבל במעבר לבית שבו ישתמשו בטרף, אז עדיף יותר לעשות ניסיון אחד, לשפוך מים רותחים מכלי ראשון אחרי ניקיון מוחלט, ניסיון אחד ולא יותר. זאת אומרת שאחרי שהוא שפך את המים הרותחים על גבי השיש, השיש קשר לכל הדעות. זה לא משנה אם זה סוג קיסר או סוג שיש אחר, די להכשיר אותו בעירוי. כשם שהוא בולע בעירוי, כך גם הוא פולט בעירוי. לכן ההכשרה בעירוי בטרף, די לנו בפעם אחת שהוא שפך אחרי ניקיון מים רותחים מכלי ראשון, זה בסדר. לפסח, מי שחושש, מכסה את השיש בגלל המעבר מחמץ לקשר, מכסה את השיש או בנייר כסף או באיזה אמצעי אחר, כיוון שאין מגע ישיר בין כלי האוכל הקשר לפסח לבין השיש, זה מותר לכתחילה. האם יש בעיה לשתות יין במלון שבבעלות גוי? אין שום בעיה, אין שום דמיון למה שנסגר בשולחן ארוך שלא שותים עם הגוי יין. זה דבר אחר וזה דבר אחר. בעלות הגוי לא קובעת שום דבר. עובדה שהמלון גם קשר, אחרת אם הוא לא קשר, מה אנחנו מחפשים שם? המלון קשר זה אומר שאין שום מניעה לאכול ולשתות באותו המלון כראוי. אני עובדת בחנות שמוכרים את אותו מוצר בשני מחירים שונים, בטענה שאחד יותר טוב מהשני. האם זה מותר? כן, מותר בהחלט. אם כך קובע הסוחר, הוא טוען שאחד יותר טוב מהשני, ולכן המחיר של השני יקר יותר, שניהם מצוינים, שניהם טובים, מותר לעשות כך לכתחילה. אלא אם כן, אם הסוחר סתם נוכל שרוצה להרוויח, אז הוא מרים מחיר של אותו דבר, אז דבר אסור, זה נקרא הונאה, והונאה אסורה בכל מצב. האם ניתן לבשל בגז פלטה חשמלית עם שעון שבת לגוי שמטפל במבוגר סיעודי? לא ולא לספרדים. לאשכנזים אפשר לתכנן, לקיים שעון, שיהיה שעון שמדליק ומחבא את הגז פלטה החשמלי, על ידי כך יוכלו לבשל, כיוון שהאש נוצרה על ידי יהודי. האש נדלקה על ידי יהודי. זה טוב לאשכנזים. לספרדים זה לא טוב. לכן לספרדים המלצנו כמה וכמה פעמים, שאחד מבני המשפחה יבוא מצידי שיעשו תורנות, כל פעם מישהו אחר, יבוא ביום ראשון, יבשל את כל המנות של משך השבוע. בדרך כלל אדם כזה גם לא אכלן גדול, מי יודע כמה צריך להכין עבורו, מבשלים עבור כל השבוע, מחלקים את זה לחמגשיות, שמים במקרר, מה שעושה הגוי הוא בסך הכל מחמם, ולחמם אין בישול אחר בישול, ומותר גם לכתחילה, ואפילו אם זה יהיה במרק. לכן, הבישול על ידי גוי, גם אם השעון שבת הדליק את הפלטה החשמלית, עדיין לא נכון להשתמש בבישול של גוי. זה לספרדים, כיוון שהדלקת האש בלבד לא מספיקה, הבישול הוא הקובע, והרי הבישול נעשה על ידי גוי. לכן אמרתי לך תחילה שיהודים מבני המשפחה יבואו ויעשו את מה שמוטל עליהם עבור כל השבוע. איך מעשרים? או שאלה ארוכה מאוד, מי שרוצה המחשה, זה נמצא ביוטיוב, אני מוקלט שם ומראה באופן מוחשי איך עושים את המעשר הלכה למעשה. קודם כל אני שוקל, אל תרבה לעשר עומדות, אני שוקל. יש לפניי 10 קילוגרם של קלמנטינות. אני מוציא קילו אחד, מתוך הקילו אני מפריד 100 גרם, לוקח חתיכה קטנה של איזו קליפה, מתוך 9 קילוגרם שנשארו, מברך קודם כל, מעניח את זה ליד ה100 גרם. מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות, האחד, היותר מאחד ממאה שיש בידי, החתיכה הקטנה, הרי הוא תרומה גדולה על הכל. הקילו, העשירית שנמצאת כאן לפניי, הרי הוא מעשר ראשון. ה100 גרם שהפרשתי, שהפרדתי מהקילו, הרי הוא תרומת מעשר. מעשר שני בצד דרומו הוא מחולל על שווה פרוטה במטבע שייחדתי לחילול מעשר שני. דיברתי על פירות. אם זה ירקות, השנה היא שנת מעשר עני. לכן, במעשר עני אני לא יכול לומר על שווה פרוטה. יש לו ערך, זה חולין. זה לא כמו קודש של מעשר שני שחייבים לאכול אותו בירושלים ואין אפשרות לאכול אותו בתומעה. לכן שם אני פודה אותו בשווה פרוטה. מה שאין כן במעשר אני, אני חייב לתת לעני. כאן אני חייב לעמוד. לכן, לו יצויר שהלוי מוותר לי, נותן לי את זה מתנה. אני לוקח את המעשר ראשון, 900 גרם שנשארו מתוך הקילו. אותם אני לוקח לעצמי, הוא נתן לי אותם במתנה, זה חולין. אבל את המעשר אני חייב להפריד. מתוך 9 קילוגרם אני עומד כמה המחיר של 900 גרם מאותו פרי או ירק, ואת זה אני נותן לעני בתשלום, פודה את זה בכסף. אני שם בתוך קופת חסדי נעמי, קופת חסדי נעמי ידועים בצדקתם ובחסד הרב שהם עושים עם הציבור, שם את זה בקופה שלהם, ועל ידי קופת העניים הוא פדה את אותם 900 גרם שנשארו, 900 גרם, שזה מעשר מתוך ה9 קילוגרם שנשארו, ואת זה אני יכול כעת לקחת לעצמי, ולהפוך את זה להיות כחולין דבר פרטי שלי. שהרי פדיתי את זה. הפדיון הוא במחיר מלא, לא כמו מעשר אני. דיברתי עם ברכה בגלל שזה טבל ודאי, אבל אם מדובר בדמי, מקום שקניתי ואין תעודת כשרות, שזה כשלעצמו דבר לא נכון, אבל עשיתי את הפדיון, את הקנייה במקום שאין בו תעודת כשרות, הפירות והירקות הם דמי, ולכן חובה לעשות את המעשר, אבל רק אחד ממאה ולא יותר. אין צורך לעשות יותר מאשר אחד ממאה. כאן סיימנו את תוכניתנו, כאן ברוך השם עברנו את התוכנית הזו לחיים טובים ולשלום, שנזכה שיפתחו לנו שערי בתי הכנסת, נוכל להתפלל כראוי, לשפוך שיח לפני בורא עולם. התודה והברכה לכם המאזינים, לקובי אלי המפיק החרוץ, לישי נוימן שהעביר את הקולות, שבת שלום ומבורך.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימיתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות באיירובוט, אוזניות איירפודס, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכ"ב בכסלו עד כ"ב בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
בימים כאלה, כולנו שומרים על עצמנו, נשמעים להנחיות ונשארים בבית. אבל אם אתם מוכרחים לצאת, שמרו על עצמכם גם בכביש. גם בימי קורונה עדיין קורות תאונות דרכים. אז גם אם התנועה דלילה והכבישים נראים ריקים, סעו תמיד בהתאם למהירות המותרת ולתנאי הדרך. ממשיכים להיות ערבים זה לזה ולשמור על החיים של כולנו בדרכים. מוגש מטעם הרלב"ד.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
ברת אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה לתת לכם טיפ מירונית, מטפלת רגשית באומנות העובדת עם הילדים בבית החם. העבודה עם הילדים על ידי חומרי יצירה פותחים את ליבם, ובכך מגלים את נסתרות הילד, מה קשה ומפריע לו. טיפול רגשי על ידי אומנות נותן כוחות ועוצמות לילד. דעו, תוצאות העבודה והיצירות של הילדים משקף אותם מבפנים, וכך ניתן לסייע להם.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
מהי מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן.
ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. ממצאי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך, שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה.
לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-5-09-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 10.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. משרד הבריאות מפרסם הבוקר את נתוני התחלואה בקורונה בישראל, מהם עולה